רק לפני כמה חודשים ישבתי פה עם ינון קוסטיקה, שותף ומייסד בוויז, ודיברנו על זה שהם שווים 10 מיליארד דולר, ושהם החברה הצומחת ביותר בעולם, וזה היה נראה מטורף, וינון הוא צנוע, הוא כאילו מספר את הסיפור של איך הכל קרה ואיך הם עובדים, והנה ממש עכשיו מתפרסם שהם עומדים לפני האקזיט או הרכישה הגדולה ביותר בהיסטוריה הישראלית, כאשר גוגל מתעניינים לקנות אותם לפי שווי של 23 מיליארד דולר. אז קודם כל חמסה, 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 טפו, 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 נקווה שהעסקה הזו באמת תיסגר, ואם היא תיסגר, אני כאילו חושב על זה שהינון החמוד הזה, הוא לבד שווה 10 מיליארד שקל באישי, כאילו זה לא נתפס, כן, זה באמת חמסה. בגלל, זה גרם לי לזכר בשיחה שעשינו ביחד, ואני החלטתי להעלות אותה שוב, כי לא כולם שמעו אותה, ואני חושב שיש שם את הסיפור האמיתי שמבינים מה בנה את החברה הזו, ומעבר לכותרות ולצהוב ולדולרים, יש פה כמה לקחים, באתי להגיד לקוחות, אבל זה נכון, יש פה כמה לקחים שאיך הקשבה אמיתית ללקוחות ובניית מוצר שהוא בנוי על השאלות האסטרטגיות הנכונות, יכול לעשות הבדל גדול. אז אני מצרף לכם שוב, ומי שלא שמע חובה, ומי ששמע, וואלה, אולי שווה לשמוע עוד פעם.
חצי שעה של השעה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי קלארק ועוד.
אז ינון קוסטיקה, מה שלומך?
אני בסדר גמור, תודה רבה על ההזמנה.
בכיף. אז אתה שותף, מייסד בוויז, נכון?
אכן.
קודם כל, כמה מבלבלים אתכם עם וויקס? וויז, וויקס?
קורה,
נכון? כן. אז לא וויקס.
זה קצת תלות בגיל גם.
למה?
ווויז, יש את אלה שטועים עם וויז ויש את אלה שטועים עם וויקס.
כלומר, הדודים בארוחה, איפה הוא עובד?
כן, בוויז,
בוויז. בוויז, והטיפה יותר זה
וויקס, כן.
זה בוויקס. אוקיי, אז וויז בכלל חיה בעולם הסייבר, וזה די חברה מוזרה, לדעתי זו החברה הישראלית הכי צומחת ever, נכון? זה כזה, תוך שנה הגעתם לשווי של 1.7 מיליארד דולר, בשנה הראשונה, וכבר אני זוכר אז שכל השוק הסתכל על זה בקטע של כאילו קצת מוזר, כאילו מה יש פה איזה, ולאחרונה שמעתי שאתם כבר בקצב ARR של 350 מיליון דולר, שרק שלמי שמקשיבים, ARR זה אומר שבקצב הזה, אם לצורך העניין מסתכלים על שני קדימה והקצב יימשך, זה בהיקף, זה הכנסות של 350 מיליון דולר בשנה.
כן.
שזה מטורף.
זה מטורף.
זה נראה לי גם סי עולמי בצמיחה.
כן, זה באמת סי עולמי, יש המדד המעניין, יש מדד של כמה זמן לוקח להגיע בין המיליון דולר הראשון של ההכנסות, ל-100 מיליון דולר של ההכנסות, כן. וזה בעצם הסי שוויז שברה, שזה נחמד.
זה, אתה יודע להסביר לעצמכם מעבר לשוק מה קורה פה? למה כאילו?
כן, יש... העולם מאוד מעניין, וויז הוקמה, אם ניקח 4 שנים אחורה, זה ממש רגע לפני הקורונה.
אוקיי.
וזו תקופה מאוד מעניינת, טיפה על המסלול אולי שלנו, כן. רק כדי טיפה לתת קונטקסט. בעצם אנחנו צוות שבעצם הכרנו, יש לנו תאריך, ב-16 ליולי 2001, הכרנו באוטובוס לבקום, כן. כאילו עלינו, ובעצם משם התחלנו לעבוד ביחד, בין אם במסלול בצבא, ב-8200, אחרי זה את אדלום, הקם בתור הסטארט-אפ הראשון, מסלול יחסית קצר, 2-3, ואז בעצם מייקרוסופט רכשה אותנו ב-2015. במייקרוסופט היה לנו באמת זכות, זה היה בדיוק התקופה שמייקרוסופט עברה לקלאוד, כאילו, okay. זה כאילו היה מהפכה, סאטיה נכנס לעניינים, מייקרוסופט עוברת לקלאוד, ובעצם מייקרוסופט בוחרת את אדלום כדי להיות הבסיס לקבוצת אבטחת הענן שלה, בעיקרון היינו אמורים להישאר במייקרוסופט 2, נשארנו כמעט 5, וגם לומדים המון בתהליך הזה, למדנו המון, אני אישית גם עברתי לסיאטל תקופה, ממש לראות מקרוב את איך קורפורט אמריקה, מייקרוסופט, לראות הלקוחות מקרוב, תקופה באמת מאוד מלמדת, ואז באמת ממש מרץ 2020 עזבנו כדי להקים את בעצם וויז, ראשון למרץ מתחילים, ואז מתחילה הקורונה. אני רגע לתאר את זה מהזווית שלנו, היינו במייקרוסופט, היינו כולנו...
על סיר הבשר.
ממש תפקידים אחלה, צוות ענק, נהנים, זה, ואז מחליטים לעזוב, כולנו באים, אתה יודע, ככה, מגיעים למשרד, שבועיים אחרי זה העולם נסגר. התחושה היא תחושת משבר, התחושה היא שבעצם עשינו את ההחלטה הגרועה ביותר
שאנחנו נעשות. מישהו שאל מה עשינו כאילו?
ברור, what have we done, כאילו מה עשינו, ואני חושב שבעצם לקח זמן עד שבעצם אמרנו אוקיי, איך אנחנו ממשיכים מפה ואלוהים מה עשינו. כשאנחנו התחלנו את וויז, התחלנו עם רעיון אחר, אמרנו זה שוק מאוד אדום, אנחנו לא ניכנס אליו, ובאנו עם רעיון של נעשה בכלל קלאוד נטוורקינג, זה משהו אחר, זה בעצם חיבור ברשתות, בין עננים, רצינו לעשות משהו חדש. ואנחנו עוברים בתקופה מאוד קצרה של חודשיים שלושה, תהליך שבו אנחנו עוברים על למעלה מ-100 לקוחות פוטנציאליים, ובעצם שואלים אותם על הרעיון שלנו, על ה-Cloud Networking, על הרעיון המדהים הזה. וויז בכלל לא נולדה בתור וויז, היא נולדה בתור חברה בשם Beyond Network. כל כך היינו בטוחים שהרעיון הזה, ושוב, באנו עם כל הניסיון של Cloud Security.
הייתם דלוקים על זה, ידעתם מה אתם עושים.
הכרנו את השוק, חשבנו, אבל כשאנחנו עוברים על לקוחות, אנחנו שואלים אותם שאלות, כולם אגב מתים על הרעיון.
מי זה הלקוחות?
הלקוחות זה צוותי אבטחה.
צוותי אבטחה בחברות פורצ'ן 500 כאלה?
כן, בדיוק, חברות, אבל לא רק, בכלל כל מי שמשתמש בענן.
למה מדברים? כי יש לכם קשרים מהעבר וזה?
דרך הוויסים שלנו, דרך קשרים, באמת כל מי שמוכן לחוות דעה,
ואז אתה מספר לו את המוצר, ומה שואל אותו אם זה נחמד, או כמה הוא מוכן לשלם, איך זה עובד?
וואו, שאלה מצוינת. קודם כל אני שואל אותם מה דעתם על הרעיון.
מעולה, מדהים,
מדהים, מדהים, מעולה, איזה יופי, נראה מעולה, כולם, 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 לא שמעתי אף אחד שאמר שזה רעיון.
לא, אתה מוכן לשלם?
אז יש שתי שאלות שממש עזרו, אוקיי? השאלה הראשונה ששאלנו כדי לראות אם זה אמיתי, זה אמרנו, טוב, נניח היה לנו מוצר כזה היום, איפה היינו מתקינים אותו? עם איזה צוות היינו עובדים? פתאום אתה קולט שכל מי שאמר שזה מוצר מדהים, פתאום אומר, וואלה, אין לי כל כך מושג.
כן.
אולי ההוא, אולי צוות שם, אבל אין תוכנית קונקרטית. אין תוכנית קונקרטית, בדיוק. שם התחלנו לחשוד. ואז בעצם אנחנו עושים פיבוט. אנחנו אומרים, טוב, למה בעצם הם לא רוצים את המוצר? אנחנו שואלים את השאלות למה לא עכשיו, ואז אנחנו מבינים שהלקוחות לא באמת מכירים את הסביבת ענן שלהם. זה לא משנה כמה כלי אבטחה הם התקינו שם, הם לא מבינים את הסביבה. הם לא יודעים מה יש להם שם, שאלות מאוד בסיסיות. היא בעצם זרה להן לחלוטין, ללקוחות. ואז אנחנו אומרים, טוב, מעולה, בוא נעשה ויזיביליטי, בוא ניתן להם בעצם...
נראה להם את הבעיה.
נראה להם את העולם הבעיה שלהם, נראה להם את הענן. ואז באמת אנחנו מתחילים להגיע אוקיי, אם אתם רוצים להראות לנו את הענן, בואו תדברו עם הצוות הזה. ואז שואלים את השאלה הבאה של, וכמה זה היה שווה לכם? אם אנחנו פותרים את הבעיה שאנחנו אמרנו שנפתור, כמה זה היה שווה לכם? ואז חוזרים לסיסויים, שזה בעצם מנהלי הבטחה בארגונים, הם מחליטים על התקציב, פתאום אומרים, תשמע, אם אתם פותרים את הבעיה הזאת, זה 7-figure deal, עסקה של מיליונים.
כן.
באמת? בוא תסביר לנו למה. ואז אנחנו מתחילים להבין את גודל הבעיה, את גודל הכאב. יש בעצם צוותי הבטחה. הם לא יודעים איך להבטח את הסביבות שלהם, הם לא יודעים מה יש בתוכן. יש בעצם מפתחים משוגעים, הביזנס, בונים דברים לענן, אבל הם לא יודעים מה לעשות עם זה, אבל הם מאוד מאוד אחראים על זה. אם קורה שם משהו, זה עליהם. ופה באמת אנחנו בעצם עושים פיבוט מאוד מהיר, ובונים פתרון שהוא שונה מהותית מכל הפתרונות שהיו עד אז בשוק. בעצם פתרון שהוא שם דגש לא על הבעיות בסביבה, אלא על הבנת הסביבה לעומק. אנחנו משתמשים בטכנולוגיה מאוד חדשנית של גרף דאטאבייס, שבעצם במקום טבלאות, הכל הזמן טבלאות, 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 היא מחברת תמונה לגרף אחד, שגרף יש בו שני פקטורים מדהימים. אחד, נורא קל לחבר בין עולמות. במקום שיהיה לי 10 מוצרים, אני יכול לשים את כל המידע במקום אחד, בגרף אחד, ולשאול שאלות על המידע הזה.
זה נשמע פיצ'ר מה שאתה מספר לי.
וואו, זה משנה לחלוטין את העולם.
אבל אם אני מתחרה, אני לא יכול לעשות גם כזה, לעבור מטבלאות לגרף.
מאוד קשה. זה באמת אחד הדברים שלדעתי הם בבסיס של חברה, זה איך... על מה המוצר בנוי, על מה עומד בבסיס של המוצר. ואז אנחנו בעצם מסוגלים לתת תובנות, שאף חברה אחרת לא יכולה לתת. מין חוויה שהיא אוטומטית. אני חושב שהחוויה, ובוא נתאר רגע את החוויה, זה כמו לתת, יש סדרות כאלה, לתת משקפיים פתאום לילד, ככה אני הייתי עד מספר מאוד גבוה כילד, לא נתנו לי משקפיים, פתאום שמתי משקפיים, אמרתי, אני רואה. אז באותה מידה, בעצם אנחנו עושים חוויה שבה אנחנו מחברים את וויז, לסביבות ענן של לקוחות,
כן.
הצוות מגיע, והם בהלם, כן. אומרים, וואו, אני רואה, אני כן. יכול ממש כן. להבין מה קורה בסביבה, ובעצם ממצב שבו כל הזמן רועש להם, הכל בלגן, הם לא יודעים מה לעשות, כל מיני בוויכוח על מה נעשה קודם, בעצם אנחנו יכולים וואו. לתת להם, הנה תוכנית הפעולה שלכם, א', ב', ג'.
תשמע, אני עושה הפסקה מתאודית כדי לעזור לעצמי, וגם למי שמקשיבים לנו, מה למדנו ממך עד עכשיו, אוקיי? מה אפשר לקחת? תשמע, קודם כל, אמרת את זה כזה, רפרף, כמובן יש את הצורך בשוק, יש פה שוק שהתפוצץ, אוקיי? אין ספק. עכשיו, אמרת עוד משהו שהוא כנראה חלק מנוסחת ההצלחה, יש פה צוות חזק שיודע לעבוד ביחד, אתה מדבר, כלומר, אין ספק שזה אחד מהרכיבים, כשמקימים סטארט-אפ, כשמקימים חברה, לוקח הרבה זמן עד שמגבשים קבוצה של אנשים שיודעים להשלים אחד את השני, יודעים לעבוד ביחד, ויש להם את ה, גם את הכישורים, וגם את הניסיון לעשות את זה. עכשיו, זה שהלכתם למייקרוסופט, זה גם עזר לכם, כי הבנתם איך תאגיד עובד, כלומר, קיבלתם גם את, את הצד השני, איך פורצ'ן פייר, הבנתם מה קורה במסדרונות של החברות הגדולות.
בשוק הגלובלי.
בשוק הגלובלי. אז בעצם גם יש לכם את הכישורים הטכניים, שעם זה באתם, אין ספק, גם את הטרסט ההדדי, אם אתם מהאוטובוס של הבקום עובדים ביחד, וגם את הניסיון שצברתם לאורך השנים, שבעצם אפשר לכם יחסית לתפקד מהר בשוק שבפריצה, שצוות אחר ייקח לו הרבה זמן לעשות כל הדברים שדיברנו עכשיו, איך מסתדרים, ואיך יודעים, ומה קורה, וקורים הרבה דברים, זה לוקח זמן עד שמכונה כזו מנגנת כמו שצריך, ואין לי ספק.
בקורונה, כשכולם בזום.
בקורונה, ואני תכף ארצה שתספר טיפה יותר על המערכת יחסים ביניכם, כי אני חושב שזה חלק, אין ספק שיש שם משהו. הדבר השני זה איך בעצם הלכתם והקשבתם לשוק. והנושא השלישי שבסוף אתה, אני אומר לך, אני אומר, תקשיב, בסוף זה חוויית לקוח, אוקיי? כלומר, לא דיברת הרגע על רמת המוגנות, שאני בטוח שגם שם, אוקיי? אבל בסוף מה שאני קונה בך בעיקר זה מוגנות, נכון? או ביטחון, זה הסיבה שאני משלם כסף, אמרת הממשל האמריקאי וזה, אני רוצה מוגנות. והשפיץ שלך, אתה אומר, לא אמרת, אני מגן פי חמש יותר טוב מאחרים. השפיץ שלך אמרת, תקשיב, החוויית לקוח שלך, הטסלה, הנהיגה, הדשבורד שלך, יהיה יותר סבבה, אוקיי? אז כאילו, אפילו מה שבעיניי זה שוקינג, שאפילו בעולם סופר טכנולוגי, סופר כבד, סופר עמוק מקצועי, ואפילו נקרא לזה ביטחוני, כן? בסוף חוויית הלקוח, גם אפילו בעולם הזה, היא כאילו עושה הבדל גדול.
מאוד.
עשיתי לך פה שלושה נושאים, אבל בוא לרגע נתחיל אותם לפי הסדר.
בוא נחפור
אותם. אז תספר רגע על הצוות, מה קורה שם ביניכם, כאילו, איך זה נולד?
כן, אז הצוות נולד באופן טבעי, האמת. כלומר, אנחנו גם היינו במסלול ביחד, ובעד הלום ככה, ממש התגבשנו. הצוות הוא כמובן הפאונדרים, גם הרבה מפתחים, שבעצם עברנו תקופה ביחד. כל הזמן אנחנו מרחיבים את הצוות. כלומר, כמו שאמרת, ביום שהקמנו את וויז, בעצם היה לנו צוות מאוד מגובש, אורגני, של עשרות אנשים שבעצם היה כבר מוכן לפעולה, דרוך, רק למצוא איזה בעיה לפתור. הדינמיקה של הצוות היא באמת, אני חושב שיש שני דברים, הנכונות, כל הזמן לחתור בעצם מה המטרה שאנחנו מנסים להשיג כצוות, באופן שהוא הכי אותנטי, אמיתי, שיח מאוד מקצועי כל הזמן, כמו שאמרת, שמבוסס על אמון והערכה עצומה בין כולם בעצם, אני חושב שזה הבסיס, זה הבסיס להכל. והדבר השני זה באמת המקצועיות שהזכרת, בעצם זה צוות שהוא לא מגיע במקרה להבטחת ענן. אנחנו חיים את העולם הזה כבר 20 שנה, בין אם כתוקפים, בין אם כמגנים, בין אם כקורפורט, בין אם כסטארט-אפ. אנחנו בעצם חיים את העולם הזה הרבה מאוד זמן, ודרך החוויה הזו, אנחנו חוזרים ללקוחות ולומדים. גם אם אני מציע משהו, אני רוצה לשמוע את כל מה שיש להם להגיד
okay.
על אותו הרעיון. זה קודם כל. שתיים, חייב להיות גיוון. מאוד משמעותי בצוות. חי,
אבל אתם לא מגוונים, כולכם משוכפלים אחד של השני.
נכון, זה נשמע ככה.
המעצבנים מ-8200 בדרך לבקום.
זה נכון, זה נשמע ככה, אבל בפועל כל אחד מאיתנו תופס, באמת מביא גישה שונה לחלוטין. בסוף, אם אני מאוד מוכוון למוצר ולתהליכים בארגון, ואסף מאוד מוכוון לביזנס, ורועי מאוד מוכוון בסוף לאופרציה, לדיי טו דיי, לפיתוח, איך עושים את זה בצורה הכי טובה, ועמי מאוד מוכוון לפתרון בעיות טכנולוגיות קשות, בעצם יש פה מגוון מאוד מאוד שונה של גישות שבאמת מגיעות, כן. ויכול להיות שבגלל זה הפכנו להיות צוות אגב, כי באמת כל אחד מגיע מכיוון מאוד שונה.
מתי היה הקליק ואיך הרגשת שהיה הקליק?
האמת שהקליק היה ממש מההתחלה. כן. כאילו, אם בסוף, כשאנחנו למדנו ביחד, אם כשעבדנו ביחד, תמיד היה קליק. מתי ממש התגבשנו, אני חושב, לצוות עבודה, כן. זה היה בעד הלום. כאשר ממש הגענו למקום אחד, משימה אחת, עובדים ביחד, ועוברים את כל החוויות האלו ביחד של עד הלום מייקרוסופט, כי בסוף כולנו חיים עם אותה למידה. וזה גם נקודה שהיא על הצוות. אני חושב שבסוף, מה שהתוצאה של כל מה שאמרתי זה, כמה מהר וטוב יכול צוות לקבל החלטות. זה בתכלס הפקטור היחיד שהוא ממש אפשר, אני נכנס לרגע לצוות, אני גם עובד הרבה מאוד עם חברות, ואני רואה תהליך, איך הצוותים האלו בוחרים מוצר.
יש לי שאלה אליך, במה אתה, שראית הצוותים אחרים, הבנת שאתם די מיוחדים לזה, שאתה לא משנה אם זה טוב או רע, אמרת בוא אנחנו עושים משהו די שונה מאיך שצוותים אחרים עובדים.
אני חושב שבסוף, תמיד ברור מי מקבל החלטה על כל נושא, ונורא ברור שיש קומיט מלא בין כל הצוותים, בסוף כל הצוותים. אני חושב שהיכולת לקבל החלטה ושל כולם בעצם to step up, בעצם לממש את ההחלטה הזאת, זה באמת משהו שהוא מאוד ייחודי, ואתה יודע, בסוף הרבה בונה את זה, אבל זה מאפשר לנו למשל בתהליך שהזכרתי של איך בחרנו את הרעיון של וויז, לשנות מהר מאוד את הרעיונות. בעצם להגיד, תקשיבו, זה יותר טוב, אז זה בסדר שהוא והוא חשבו שהרעיון המקורי הוא מדהים וזה, אבל אנחנו מבינים ביחד כצוות שאנחנו עוברים לרעיון הבא. אין בסוף, בסוף נורא ברור לנו שאנחנו עוברים הלאה, וכולם בסוף מתיישרים לפי זה, בשמחה, לא בתינה או זה.
אבל נגיד כזה פיבוט, שהוא החלטה גדולה, אני מניח שהיא מתקבלת ביחד, כי זה מה שנקרא שינוי כיוון, וכולם הסכימו.
ממש מעניין שאתה אומר את זה, האמת שיש... בעצם כשהתחלנו, בעצם הצטרפו אלינו עוד אנשים מהצוות, הגיע רזי, היום ה-CMO של וויז, והיא הגיעה אלינו בעצם ממייקרוסופט, והתחלנו לשתף אותה בשיחות, והיא אומרת, תקשיבו, לי נשמע שאני לא באמת מבינה לאיזה כיוון, כמה זה באמת שהוא גדול. אני לא מבינה את הבעיה שאנחנו מנסים לפתור, כן. ואם אני לא מבינה, אולי גם כמה מהלקוחות לא באמת מבינים. כן. אז ה-wake-up call הזה, כן. בעצם אנחנו משתמשים בזה כדי באמת ללמוד. ולמה אני אומר את זה? כי זה לא רק ארבעתנו, זה לא רק, בסוף יש פה צוות מאוד רחב שהוא כל הזמן מקשיב. כן. כל הזמן פתוח לעוד רעיונות, אנחנו שומעים, אנחנו באמת מנסים להבין, איך אנחנו יכולים לתקן, איך אנחנו יכולים ללמוד, כן. ואנחנו משנים מהר. אז אני לא משתמש בזה כדוגמה, באמת כדי להראות שגם כשמביאים לנו מראה, אנחנו לוקחים את זה okay. ולומדים כל הזמן כצוות. אז כן, זה מגיע בעצם מבכלל הערה, כאילו אני לא מבינה.
אני חושב שזה סיפור מדהים. אתה יודע, לפעמים, כשאני עובד עם חברות, אני אומר להם, להגיד אני לא מבין, זה לא משהו שצריך להתבייש בו. אפשר להגיד אני לא מבין בביטחון. לפעמים אנשים מקשרים בין אני לא מבין לבין חוסר ביטחון. כלומר, אם אתה לא מבין, אז הבעיה היא אצלך, אולי.
אני אומר, אני לא מבין 100 פעמים ביום. אני, כל דבר, אני גם חושב שיש, כשאני מנסה להבין משהו, אם אני לא מצליח להבין את זה מיד, אני אגיד אני לא מבין עוד 20 פעם, עד שלא יצליחו להסביר לי את זה במשפט. כי אם מתחילים להסתבך, זה באמת, איך אחרים יבינו? כלומר, הפשטות בסוף, בחזרה על ההסבר, בזיכוך, באנגלית אני אומר הרבה פעמים, crystallizing. כלומר, האם אנחנו יכולים לזכך את ה, באמת את הלמה, את הסיבה, ולחזור על זה שוב ושוב, עד שזה יהיה ממש פשוט להבין.
שלפעמים זה קצת נודניקי, נכון?
וזה נודניק, זה לא תחני, זה הדיוק של הרעיון, ואני זוכר דווקא פה עוד לשתף קצת על התהליך של וויז. בעצם בתחילת הדרך יש הרבה מאוד עזרה שאנחנו מקבלים מהמשקיעים שלנו. כן. למשל גילי רענן בסייבר סטארטס. אחד מהדברים שגילי עושה מדהים, הוא שואל, רגע, אני לא מבין, תסביר לי שוב, תדייק. שוב ושוב ושוב. והדיוק הזה מחדד אותך. הוא בעצם באמת מכניס אותך לרגע, האם באמת מה שאני אומר עכשיו הוא המהות, האם זה התפל, האם זה מה שאני צריך להתמקד בו, האם זה ברור לכל אחד ששומע, ואני חושב שהתהליך הזה הוא קריטי, לא רק בהתחלה, אלא גם אם אני עכשיו הולך לאפיין איזשהו פיצ'ר חדש, אני הולך עכשיו לפתוח מרקט חדש, האם אני מסוגל להסביר בפשוט מה אני עושה?
אני כל כך מתחבר לזה, קודם כל במימד, נקרא לזה, הרגשי. אני חושב שהרבה אנשים, מנהלים ומנהלות, לא שואלים שאלות, או לא אומרים אני לא מבין, מדברים שקשורים לא לשכל, אלא לביטחון, למה זה אומר עליי אם אני אומר שאני לא מבין, והיכולת להגיד אני לא מבין, ושזה לא יוריד ממי שאתה, קודם כל זה תרבות ארגונית, אוקיי? שאפרופו מייקרוסופט, היכולת לקבל, אתה לא חייב להיות סמארט-טסט, אתה יכול להגיד, אני לא מבין, אבל גם ברמה אישית, לשבת בישיבה, ועם הרבה מנהלים, ולהגיד, אני לא, I don't get it, אני כאילו משהו לא מסתדר, ושזה יהיה בסדר, שזה לא יוריד מעוצמת, להגיד, אני לא מבין בביטחון, כאילו, לא במשהו שמוריד ממך.
אגב, הרבה מדברים על גיוון, דייברסיטי, ואני חושב שהמשמעות של גיוון זה בדיוק בנקודה הזו. האם יש מספיק רקעים שונים בשיחה, שכאשר בסוף יש איזשהו רעיון, אנחנו מקבלים מספיק זוויות ומספיק פתיחות כדי להגיד, רגע, לי זה לא מסתדר, ולשתף את זה, וכן לקבל את הרגע, יש פה באמת אחד, אחת, שלא מבינים, אנחנו על אחריותנו לוודא
כן,
שהם
כאילו איתנו. לא אומרים, טוב, היא לא מבינה, בוא נתקדם, אנחנו הגאונים שכבר 15 שנה עושים את זה, היא בסדר, היא תבין, כאילו, לא רגע, בוא נעצור רגע, אולי אנחנו לא הבנו. ועוד דבר, יש בחברות עניין של buzzwords, הרבה פעמים כבר יש שכבות של שכבות שכאילו, ואף אחד לא שאל רגע, למה הכוונה, מה זה אומר, זה כאילו כבר נכון, במיוחד כן. בקורפרטים, יש כזה, זה...
כן, זה נכון מאוד, זה אחד, באמת, אחד מהדברים שהוא הכי, אני חושב, מטריד בכלל, כשחברה צומחת, גדלה, מוסיפים שכבות ניהול, זה שמה זה הבאזוורדים האלה, האם אנחנו באמת מבינים, באמת מה מדובר, אני חושב שבסוף, זה נקודה מאוד מעניינת, כי עוד נקודה שהיא מאפיינת אותנו כצוות, זה שכולנו בסוף, בשוחות, במובן הזה שרואים מפתח, אני כל הזמן עם לקוחות, כל הזמן מאפיין פיצ'רים, אסף, כל הזמן בשיחות, כלומר, אין ניתוק, צריך נורא להיזהר מהניתוק הזה, שמהרגע שמתנתקים, אם אני לא עולה כל יום, באמת, ברמה יומית, לשיחות עם לקוחות, אני מרגיש שפתאום, רגע, אולי אני לא באמת מבין, אולי אני פתאום בבאזורד, אז היכולת הזאת כל הזמן, אני קורא לזה הערקה, הרבה פעמים, כל הזמן להעריק, באמת, כאילו להיות בעצם מחובר לקרקע, ולהבין, אוקיי, אני מבין מה קורה, אני רואה את המפקד שלי ב-8200, תמיד היה אומר, להסתכל ללקוח בלבן של העין. האם אני יכול לעשות את זה כל יום? כי זה מה שנותן לנו בסוף את העוצמה, במוצר, בפיתוח, בביזנס, כלומר, זה באמת הבסיס.
כן. אני אוהב את הערכה, כי אולי זה גם קשור לזה, אחד הסכנות בחברה מצניחה כל כך מהר, שיעלה לכם, אתה יודע, הפוסטר בוי, הוויז, מיליארדים, 6 מיליארד, שווי 10 מיליארד, אנחנו עפים, אנחנו מוצלחים, אתה, כאילו, איך אתם לא עולה לכם בשוטף, בסוף אתה קורא את זה, ובסוף אתה מגיע למשרד, אתה צריך, כאילו, לוודא שכל הצוות הוא...
כן. זה מצחיק, כי... זה גם כן קטע של קצת תרבות, כי אני כל פעם קם בבוקר ואני אומר, וואי, כמה עוד דברים יש לעשות, כאילו אני כמעט לא מסתכל אחורה במובן הזה, אני קם בבוקר ואומר, יש עוד 70 אתגרים, האמת יש רק יותר אתגרים כל יום, זה עוד אחד מהקטעים, ככל שגדלים זה לא נהיה יותר קל, כן, זה רק נהיה כל הזמן מאתגר, ואני חושב שהתרבות הזאת של כל הזמן להמשיך לדחוף לשלב הבא, להבין האם אנחנו באמת עדיין מחוברים, האם אנחנו באמת ממשיכים לפתח. אחת מהנקודות שמאוד חשובות לנו כארגון זה דווקא ה-velocity, כלומר, האם אנחנו לא מאבדים את המהירות שבה אנחנו יכולים לפתח ולהתקדם. ואני חושב שזה... זה משהו שכן, אולי שווה לשתף, חווינו אותו מאוד חזק דווקא באדלום. היינו חברה של 20 מפתחים, היינו צריכים לגדול, גדלנו טק, 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 60 אנשים,
פתאום,
אבל לא נהיינו הרבה יותר מהירים. למה? כי בסוף לקחת האנשים הכי טובים, הפכנו אותם למנהלים, למפתחים הרבה יותר צעירים, אז הם התעסקו רק להכשיר את הצעירים, לתקן להם את הבאגים, ולא עשו כבר את ההתקדמויות שרצינו. אז באמת, למדנו מזה ש... המהירות של החברה זה משהו שאנחנו כל הזמן צריכים, בטח כמנהלים, לדאוג לו. דוגמאות שהיו לנו זה הרבה מאוד, אפילו וויז חברה צעירה, 4 שנים, אבל גם ב4 שנים האלו, היו הרבה עולמות תוכן חדשים,
כן.
שבעצם נכנסו לנו, נקרא לזה, צמחו, בין אם זה AI, בדיוק, הבינה מלאכותית, פתאום צומח לנו מיטה, ומאוד בקלות, אפשר לפספס, מאוד בקלות אפשר להגיד, וואו, טוב, יש לנו כל כך הרבה, אנחנו צומחים, ולהגיד, טוב, מה, בוא נחכה. אבל אנחנו לא עושים את זה, אוקיי? כלומר, אנחנו ברגע, רגע, יש פה משהו שקורה, אנחנו חייבים להיות חלק מהאירוע הזה, אנחנו חייבים לוודא שאנחנו חדים על האירוע, ואז אנחנו בעצם, גם ל-AI למשל נכנסים, AI וסייבר זה בכלל עולם שמח, עם הרבה מאוד פנים שונות, אבל באמת נכנסים לזה כל כולנו, כדי לוודא שאנחנו באמת חדים על האירוע, בין אם בטכנולוגיה ובין אם בלקוחות כל הזמן.
עכשיו, איך מביאים פאקינג 350 מיליון דולר הכנסות? תעזור לי ותחבר לי את זה רגע לוויכוח שהיה לי עם אייל על האם להמציא את העתיד, אתה יודע, כמו פורד שאומר, אם הייתי שואל מה שאנשים רוצים, אז הם מבקשים משהו שסוסים יותר מהירים, ובכלל הם לא יודעים מה הם צריכים, לבין לבוא ולהגיד בוא נקשיב ונביא. תעזור לי עם הוויכוח.
תראה, זה מצחיק, אם היית שואל... כל צוות הבטחה, בסוף, מה הדבר שהכי מפריע לו, כולם, כאילו, הרבה מאוד פעמים מה שאומרים זה, יש לי יותר מדי X, יותר מדי אלרטים, יש לי רעש, יש לי יותר מדי זה.
יותר מדי פלטפורמות, אני מניח, או כלים.
יותר מדי כלים, יותר מדי, בסדר, יותר מדי X. רעש, בדיוק. ואני חושב ש... מה בעצם היה פותר, אז רעש זה סימפטום. ואני חושב שהיכולת להבחין בין סימפטום למה בעיית השורש, זה מה שמפריד בעצם בין האם אני בונה לעתיד, כן. אוקיי, לבין האם אני פותר בעיה אמיתית, אוקיי. או שאני פותר משהו שהוא אוקיי. מאוד מאוד שטחי. אוקיי. אני בעצם פותר סימפטומים, נותן אקמול. אני לא בא לתת אקמול, האקמול לא הגיע לשוק של 350 מיליון דולר. כן.
בעצם מה שאתה אומר, להקשיב ללקוחות, אבל לא להקשיב להם כפשט, להבין את הבעיה מאחורי הבעיה.
להבין לעומק, אז למה זה לא נפתר
כאילו בעצם? הוא יגיד לך שזאת הבעיה שלו, לצורך העניין אם ניקח את הנרי פורד וכן הלאה וכן הלאה, אם הוא ילך ללקוחות, יבקשו סוסים יותר מהירים, אבל בעצם מה שהם יבקשו זה מהירות, אז אולי הסוסים לא יפתר, אתה הולך לבעיה, לא... את הפתרון אולי הוא לא ייתן לך, אבל את, את ליבת הבעיה אתה חייב להתחבר אליה, זה מה שאתה...
בדיוק, ממש, צריך להבין מה עומד בבסיס. בעולם שלנו, באמת הבעיה הייתה, אחד, לא מבינים את הסביבה, כן. הבעיה מאוד מורכבת, אני לא רוצה להתחיל להסביר אפילו כמה מורכב זה עולם הענן, רוב כן. אנשי ההבטחה, אולי הם מכירים חלק, הם בטח לא מכירים הכל.
אסטרטגית, אבל עשיתם בפיבוט משהו יחסית מסוכן, אמרת, במקום לייצר לנו את האוקיינוס הכחול שלנו, ובוא נמציא את השוק ונגדל איתו, ונהיה הלידרים של הקטגוריה שאנחנו יצרנו, שזה הרבה פעמים מה שסטארט-אפ עושה, ונגדל, תוך כמה שנים נגדל, לא. אתם הלכתם לתוך שוק קיים, הלכתם למתחרים ראש בראש, ללקוחות הכי קשים שזה הפורצ'ן 500, דפקתם להם בדלת ואמרתם, נכון שאתם עובדים עם הגורילה ועם המותג הזה, אנחנו, כאילו נכנסתם לליבת העניין.
זה נכון.
איך כאילו...
אני חושב שבסוף, אולי זה ההבדל של להגיע עם, בעצם כסקנד טיימר, פעם שנייה לתוך סטארט-אפ, לא באנו לעשות עוד עד הלום.
כן.
רצינו להתחיל, וגם זה מתבטא בעצם, נקרא לזה הרמת הרף בכל שלב. עשינו סיד מאוד גדול, כי אמרנו, אני לא רוצה, לא רוצים להתחיל בקטן, אנחנו רוצים להתחיל all in, רוצים להביא את כל הצוות שלנו. אנחנו לא רוצים להתחיל בלקוחות SMB ולגדול לאט לאט. אנחנו רוצים להתחיל, בוא נתחיל מהפורצ'ן 100, למה לא? ובעצם אנחנו כל הזמן כיוונו דווקא, אוקיי, באיזשהו מקום, דווקא למקומות הכי קשים, כי אמרנו, אם נפתור את זה שם, נוכל להמשיך, אבל בוא נפתור את זה שם קודם, לא רוצים כן, לוותר
כן.
על זה.
כן.
אני חושב שעוד משהו שהוא אפשר לנו לעשות את זה, שקשה לי להסביר את זה הרבה פעמים, אבל ההבדל המאוד מהותי בין פעם ראשונה לפעם שנייה, זה שיש תחושה טובה, כאילו יש אינטואיציה מאוד טובה למתי זה נכון.
כן.
האינטואיציה הזאת לא הייתה, הייתה בוא נגיד הרבה יותר נדירה בתקופת אדלום מאשר בתקופת וויז.
כן.
תקופת אדלום כל דבר הוא חדש, אנחנו לא בטוחים, זה טוב, זה רע, איך לפרש את זה. בוויז פתאום אנחנו מרגישים שוואי, כשהיה פרודקט מרקט פיט, הרגשנו אותו. ידענו שאנחנו...
ידעת איך זה מרגיש.
ידענו איך זה מרגיש, ידענו שאנחנו, אוקיי, עכשיו זה הזמן כן. להריץ את הפיתוח ולבנות המוצר ולהתחיל למכור.
כן.
ידענו את זה. ועד אז היינו בתהליך של חיפוש. אנחנו עדיין מחפשים, לא הזדרזנו. ואני חושב שהיכולת הזאת היא באמת להבין, אוקיי, ככה זה נראה כשזה טוב, ולשם אנחנו מכוונים. כן. זה מצפן מאוד חשוב. ומה קשה? זה בדיוק סוג הדברים שמבחוץ אף אחד לא יוכל להגיד לך.
כן.
אף אחד לא מכיר את הבעיות, את העולם הבעיה, את התשובות שאתה מקבל מלקוחות, באותה רמת אינטימיות שבעצם אתה חווה את זה. ולכן זה קשה, כי בסוף צריך להסתכל מבפנים, צריך שמישהו ישאל אותך את השאלות הקשות,
כן.
כל הזמן, ובסוף אתה צריך להגיע למצב שבו אתה אומר,
כן.
הבנתי. השאלות הקשות, ההכוונה, החידוד, אני חושב כן. שזה מה שצריך למצוא כמה שיותר גורמים מסביב, שכל הזמן יעשו את זה. אם זה... נניח המשקיעים שלנו, אם זה הלקוחות שלנו, אם זה אנחנו עצמנו, בעצם בין, בתוך החברה, זה האתגורים שאנחנו כאן עושים, כדי להגיד, וואו, אני באמת מבין שזה טוב.
יש בארגונים לפעמים נטייה לשקר לעצמם. בקטנה, אתה מבין? כאילו אתה קצת, אתה מחליק.
אני חושב שיותר קל לשקר לעצמך בפעם הראשונה, כשאתה לא באמת יודע איך זה מרגיש נכון.
כן.
בפעם השנייה כבר, אתה הרבה יותר חד לגבי זה באזור או לא באזור. ואז אני חושב שפשוט צריך להיות כן, ופה באמת מגיע עוד שריר שאני חושב שמאוד חשוב כל הזמן, זה לשבור ולבנות מחדש. שאם אני מסתכל על הארבע שנים בוויז, אחד האתגרים זה שבאמת מריבון לריבון, מחציון לחציון, וויז היא לא אותה חברה. כלומר, הצורך הוא מאוד שונה, אנחנו פתאום יותר גדולים, אנחנו פתאום במבנה אחר, לתמוך ב10 לקוחות זה לא לתמוך ב1,000 פלוס לקוחות, לתמוך במוצר אחד זה לא אותו דבר כמו לתמוך בהרבה מוצרים. כלומר, היכולת כל הזמן להגיד, האם המבנה, האם החשיבה שלנו, האם המבנה של המוצר, האם המבנה של החברה, האם הצוותים, האם ההכשרות, האם כל הדברים האלה באמת תומכים איפה שאנחנו היום, ואז לתקן, אני חושב בסוף הפעולה, כלומר, לפעול, זה מה שמונע הרבה פעמים, זה מה שמשאיר אותנו ברמת כאילו התעלמות קצת מבעיות, כי קשה, קשה לשנות. אבל בחברה שצומחת מהר, זה כמעט בא פר הגדרה, אנחנו נצטרך כל כמה זמן לשנות. לא יכול להיות שאותו שריון שבנית כשהיית בן שנה, עכשיו אתה פי 5, אתה תשמור אותו. צריך לשבור ובעצם לבנות מחדש.
מה הכי קשה? ולמה כמעט התפרקתם? אני מקצין, אבל לא יכול להיות שהכל זה. בסוף, אתה ממריא לי על החלל, בחללית, ויש איזה רגע שכל החללית רועדת.
חללית, זה כמו מה ההבדל בין מטוסים רגילים לבין מטוסי קרב. במטוסי קרב הם לא יציבים פר הגדרה, כדי שהם יוכלו לעשות יעף מהיר, שמאלה, ימינה. הם נמצאים בחוסר איזון שהוא כאילו לא אווירודינמי בכוונה, כדי שהם יוכלו לזוז מהר. אני חושב שזה בעצם המוד, כשאתה אומר החללית רועדת, אני דווקא אומר, תראה, זה כמו F-15, אתה טס במהירות מטורפת, אתה צריך להיות חד, כדי שברגע שתרצה לפנות שמאלה, לפנות ימינה, תוכל לעשות את זה מיד. אז זה כאילו ההקבלה שאני מדמיין, פשוט להישאר כל הזמן חד.
אז בואו, אתם הרבה שנים ביחד, אז מה הטראומה המכוננת שלכם? לכל צוות יש טראומה מכוננת.
וואו, יש הרבה. אני חושב שיש לנו יש הרבה צלקות משותפות, אני קורא לזה. יש דוגמה מאוד טובה, אגב, כאילו השוק שהתחלנו איתו ביד הלום, היה איזשהו, זה היה שוק של cloud security מסוג אחר, של בעצם SaaS, למי שמכיר, לא משנה, שוק מקביל. ובעצם היה שם מוצר, שהוא היה מוצר מאוד טיפשי, אני חייב לציין, לא מתוחכם מדי טכנולוגי.
שלכם?
לא, שהשוק בנה, שמתחרים בנו, ואנחנו כאילו כל הזמן אמרנו, אבל אין שם כלום.
אין שם כלום.
למה? זה לא מביא value, זה לא זה. אבל המוצר הזה, הוא היה רגל בדלת, להרבה מאוד מהמתחרים שלנו. וכאילו כל הזמן החזקנו את הסוג של הקשנות הזו.
שאתם לא מאמינים בה.
אני לא מאמין בזה, למה לעשות את זה? ובאיזשהו שלב, אני זוכר שוב, פידבק מאיזה איש מחירות שאומר, אבל למה שלא תעשו את זה פשוט? בוא נעשה את זה, זה עוזר לנו להיכנס בדלת, ואז עשינו ממש 180 ומימשנו את זה, וזה באמת עזר לנו להיכנס הרבה יותר בדלת. אני חושב
אפרופו הקשבה.
מה זה?
אפרופו הקשבה.
אפרופו הקשבה, נכון, אבל אני חושב שאז לא הקשבנו מספיק מהר, לא תיקנו מספיק מהר, למה אני מציין את זה? כי זה דוגמה שאנחנו כל הזמן חוזרים אליה, כשאנחנו מרגישים הקשנות, אנחנו כאן אומרים, זוכר את הדיסקאברי? זה, אנחנו לא נעשה את זה שוב. אני חושב שהחוויה הזאת של ההתעקשות, וזה של האם אנחנו באמת מתעקשים, האם אנחנו באמת זה סוג של צלקת משותפת, שהיא מכוננת עבורנו בסוף, איך קבל החלטות.
לא, אבל נשמע שאתם מוצלחים מדי, אני לא שומע שום משבר משמעותי, שכמעט כל המסע המשותף שלכם מתפרק, כאילו, זה הולך טוב, הולך פה טוב, תיקנו קצת פה, תיקנו קצת שם.
תראה, בסוף, אנחנו כבר 20 שנה ביחד, אתה יודע, היום מספיק.
עם ההצלחה ועם הצמיחה, אני בטוח שהתחרות נהיית עוד יותר אגרסיבית, כי כאילו נגיד בהתחלה אתה בא, אומרים אוקיי, סבבה, בוא, אין להם בהצלחה, בסדר, בוא נראה, ואז הוא פתאום מתחיל לראות אותך אצל הלקוחות הגדולים, ופתאום מתחיל לשמוע אותך, ופתאום אוקיי, אצלו, זה לא משחק, זה פאקינג תחרות.
נכון.
אוקיי? אז כאילו מה שעכשיו היה עם פלו אלטו שקראתי לאחרונה, שמורידים מחירים, זה כזה? זה כאילו, זה זירת התחרות עכשיו?
כן, תראה, יש ממש, אני ממש זוכר שהיה שלב שבו באמת הגענו להרבה מאוד חברות בבת אחת מול פלו, וממש פתאום הרגשנו, זה כמו עם פרודקט מרקט פיט, פתאום אתה מרגיש שאתה מוביל במרוץ, ושכולם מסתכלים על הגב שלך. זה קורה, אתה פתאום מרגיש את זה, פתאום אתה מרגיש שכולם אומרים, אוקיי, עכשיו אנחנו,
אבל אז אתה גם מרגיש את הלייזר על הגב.
אתה מרגיש את הלייזר על הגב, זה ממש ככה. יש שלב כזה שקורה, אני חייב להגיד שזה הרבה יותר, זה קורה, זה מורגש, זה מדרבן יותר. אני מאוד אוהב, קודם כל, אני מאוד מאוד מעריך את התחרות. אני חושב שזה, אם מסתכלים, התחרות שלנו העיקרית, כמו שאמרת, זה פלו אלטו, חברה מדהימה, חברה שעברה את ה-100 מיליארד דולר לחברת סקיוריטי, זה באמת מדהים, וגם מדהים לראות איך הם בונים את זה. ואני חושב שזה בסוף מה שמניע בסוף, אתה יודע, מה יהיה ההבדל בין פלו אלטו על הסרט מוצריה לבין וויז שממוקדת בקלאוד סקיורטי, אני חושב שהיכולת להיות החברה של אבטחת הענן, זה באמת איפה שאנחנו רוצים לגדול ולבנות, ולקלחות יצטרכו את זה. ואני חושב שזה מה שעכשיו אנחנו עסוקים בו, כלומר, איך אנחנו לוקחים את ההצלחה הנוכחית, ובעצם מרחיבים אותה ככה שנגיע למיליארד דולר הכנסות, נמשיך עוד שווקים, עוד בעצם הרחבות של המוצר, בעצם איך אנחנו מרחיבים.
כן, והפער הזה, בסוף, ולשים מטרות גדולות, הרבה אנשים לפעמים פוחדים לשים מטרה גדולה, בטח כזה, כלומר, אתה יודע מה אני בעיקר לוקח מהשיחה הזו? זה שאפתנות מול צניות, זה ארוגנטיות מול בקרה עצמית, זה כאילו להחזיק את מצד אחד, ואם אתה מפספס לאחד מהכיוונים, אתה כאילו, אתה נשרף, כלומר, לצורך העניין, בעיניי, להקים סטארט-אפ שני, לגייס כל כך הרבה כסף, לשים כזה רף גבוה, זה, עזוב, זה כאילו, תסריט של כישלון, כאילו, שהרבה כוחות הם גם נגדך, כגודל הציפייה, כגודל הזה, כגודל הרוח, כגודל הזה, ואתה יודע, בסוף יש גם אקסקיושן. אז יש בזה משהו מאוד שחצני, ומאוד הביטחון עצמי, כן, אנחנו נעשה את זה, יש בזה איזה משהו ארוגנטי שחצני, אבל מצד שני, כאילו, אתה עדיין להחזיק את הצניות המחשבתית בתוך הבית, שאגיד, רגע, איפה מה אנחנו מפספסים, איפה אנחנו טועים, מה צריך לעשות יותר טוב, כאילו, לא לנשום את ההליום ששמת עם המטרה, אלא, כאילו, שני הדברים האלה הם כאילו סותרים, ואיכשהו זה מתכנס ביחד. אתם כאילו, נגיד, יש סקאלה שנגיד בצד אחד ובצד שני, נגיד, אז בצד של הצניות המחשבית הבקרת, אז זה אתם, לפחות מהכמה דוגמאות שנתתם, שהם כן מייצגות, אתם כאילו סמן ימני, כלומר יותר צנועים ועם בקרה עצמית ויכולת לא לשקר לעצמך מהרבה חברות אחרות, הצניות המחשבתית, אז כלומר את זה אתם מושכים לקצה, וגם את הצד השני של הסקאלה, הסמן השמאלי של גודל החלום, גודל התעופה העצמית, גודל הפנטזיה, גם שם אתם עוד יותר, וכאילו הם סותרים, אז כאילו משכתם את שניהם לקצוות, וזה איפשהו נפגש, זה כאילו מה שמעניין לעומת העולם תוכן שאני מכיר.
כן,
זה,
אולי.
זה פסיכי. וברמה אישית ככה לסיום, בסוף זה גם דורש ממך להתפתח, חברה שצומחת בקצב, החברה הצומחת הכי מהירה בעולם, דורשת ממך לצמוח הכי מהיר בעולם, איך אתה עושה את זה, מה אתה מתמודד?
האמת, אני יכול לשתף שהייתי בדאבוס, פגשתי איזה מנכ״ל של חברה,
תראה איך הוא חי לי בוידאו דאבוס.
סיפור בפני עצמו, לפני שנתיים, אני רק אסביר, פגשתי שם מנכ״ל, שבעצם היה צריך לפטר יותר מ-70% מהחברה שלו, באותה תקופה, וסתם יצא לדבר בשולחן, ושאלתי אותו, תגיד, מה למדת מזה? הוא אמר לי משהו ממש מעניין, הוא אמר, תקשיב, כשגדלנו, הכל היה מדהים, היו מלא ביזנסים שבנינו, החברה גדלה, ואז פתאום העניינים נהיו יותר קשים, ואמרו לי, אני צריך לצמצם. הוא אמר לי, פתאום גיליתי שכל האזורים שלא הכרתי, כל מה שלא ידעתי, זה דברים שבסוף הייתי צריך לצמצם.
כן.
והוא אמר, בסוף, אם אתה שואל אותי מה אני צריך לדעת, זה אני רוצה להכיר כל פינה בביזנס שלי, כדי שאני אבין אותו לעומק, ולא אפספס.
Okay.
ואני חושב שזה מה שכל הזמן מעסיק אותי. איך אנחנו כל הזמן, איך אני כל הזמן מכיר כל פינה בביזנס, למרות שהוא צומח, למרות שהוא גדל, למרות שהוא זה, כדי שלא נפספס את ההזדמנויות האלו, כדי שלא נוודא כל הזמן שאנחנו חדים. אתה יודע, אני חושב שבסוף זה כן על הצוות. אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל בסוף, אם אני קם בבוקר, אני מחויב בסוף כל הזמן לחברה, כן. לעובדים, ללקוחות. המחויבות הזאת היא שאני כהן אומר, האם אני עושה את הטוב ביותר שלי? האם אני כאילו, האם אני לא מפספס עבורם? האם אני כל יום קם ומוודא ש... אתה יודע, אנחנו ממשיכים לדלבר את מה שהבטחנו ללקוחות שלנו, לדלבר, כלומר, לתת את המוצר שהבטחנו ללקוחות. האם אני בעצם דואג לצוות שלי, דואג לאנשים בוויז, שהם יקומו בבוקר, שהם ייהנו מהעבודה, שהם ירגישו שהם תורמים למטרה יותר גדולה. זה הדברים שבסוף, אתה יודע, אני כל בוקר אני אומר, האם אני עושה מספיק מזה?
ואת מצליח לחיות, הרי אם אני אשתמש רגע באנלוגיית החללית, ככל שמשהו זז יותר מהר, ובקצב יותר מהיר ורוטט, אתה יודע, יכול להיות שאתה מצליח לחיות, אתה יוצא, לא יודע, לכיכר דיזנגוף, אתה נושם רגע את זה, אתה כאילו מצליח רגע להיות נוכח בקצב כזה גדול, ואיך?
כן, אני חושב שקודם כל התחתנתי לפני שנה, יצא לי גם לייצר זוגיות, גם להתחתן, גם זה, אז גם זה קרה בתקופה הזו, ברמה אישית, שזה מן הסתם היה האירוע הכי שמח בחיים שלי. אני יודע לעצור לרגע, ליהנות מזה, אני יודע לצאת, אני יודע תמיד לדאוג לאירועים שהם בסוף מה שחשובים, שזה המשפחה, החברים, בסוף ההנאה לצאת לרוץ, אני מקפיד מאוד דווקא להמשיך לרוץ, כי זה, אין, מה לעשות, זה מה שאני אוהב.
אתם מושלמים איתה, יש לי בעיה איתך. טוב, תשמע, אינון, תודה, היה ממש, היה ממש מרתק, היה ממש כיף.
תודה לך, תודה. מאוד מעריך.
אז תודה שהקשבתם, כיף לי שאתם איתי. אז לכל מי ששאל אותי או שמתעניין, הנה סוף סוף הסבר מה הצוות שלי ואני עושים בג'יטים. אבל קודם כל, כמובן הלמה, נכון? היצירתיות שהכי מדליקה אותי, זו יצירתיות עסקית. מה זה בתכלס אומר? זה אומר שאנחנו עובדים עם חברות שכבר חוו הצלחה. זה יכול להיות חברות כמו וולט, או פלייטיקה, או פפאיה, או בנק הפועלים, או גינדי, אלקטרה, שטראוס, ועוד ועוד. גם יש חלק שהן לא מוכרות, כי הן יותר בעולם של ה-B2B. ודווקא בגלל שהן חוו הצלחה, דווקא בגלל זה הן צריכות עזרה חיצונית להמציא את הדבר הגדול הבא. כי הרבה פעמים הצלחה היא גם גורם שהוא מעכב חברה מלהמציא את עצמה מחדש. אז אנחנו באמת מפעילים את אותה יצירתיות עסקית, יחד עם מנהלים שלהן מתוך החברה, בתהליך אסטרטגי של כמה חודשים, אנחנו בעצם יוצרים את המנועי צמיחה הבאים של החברה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו יוצרים הצעות ערך חדשות, שזה יכול להיות מוצר חדש, שירות חדש, מודל עסקי, אולי להיכנס לשוק חדש או לקהל יעד חדש, וכל זה בתוך מודל, שיטה שפיתחתי, שיש לה ארבעה שלבים. בחודש הראשון, המוח הוא יותר אסטרטגי, הוא באיזה גובה של 50,000 רגל, אסטרטגיה, עושים סימון של בעלי העניין, ממפים את הצעות הערך הקיימות, מה בעלי העניין רוצים, מה הם מקבלים, מה הם לא מקבלים, איך השוק ישתנה בשנים הקרובות, איזה צרכים ישתנו, ומכאן באיזה מגרש אנחנו צריכים לשחק, ואיפה ההזדמנויות הגדולות. ובכל אחד מהתהליכים האלה, גם אני נמצא, וגם עוד חבר צוות אחד או שניים מג'יטים נמצאים כחלק מהקבוצה האורגנית הזו. ובסוף יש איזה לפחות שניים, שלושה מנועי צמיחה גדולים, משמעותיים, בשרניים כאלה, שלוקחים את החברה קדימה, והם בנויים מהצעות הערך ותוכנית העבודה, ולפחות יש איזה עוד שלושה קוויק ווינס כאלה, שוואי, איך לא עשינו את זה עד היום? עושים את זה מחר בבוקר. זהו, זה מה שאנחנו עושים, אז תודה שקשבתם, אז יאללה ביי.
חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי קלארק ועוד.